aula. של ערב חג. היום יש עיתונים של ערב חג שהם כמעט ספרים, בגלל כל מיני תעמולות וכו'. אז עיתון לא היה ככה, אבל היו מאמרים כדי משקל בהגות ובמחשבה. אז הוא היה מפעם לפעם, בהרבה חגים ומועדים, כותב איזה מאמר, והוא היה מודע לזה שכתיבת המאמרים הם יותר עממי מאשר ספר, אבל זה הכלי שבזרחו אפשר להגיע להמונים רבים. וכמובן שעיתון שהיה בו מאמר שלו, הוא קיבל משקל מיוחד במינו. קראו אותו, למדו אותו, אתם לא יכולים לזכור. אפילו בתקופה האחרונה, מי שהיה משתמש בזה היה הרבי מחב"ד. הרבי מחב"ד היה פונה במועדים עם מכתב לכלל ישראל, והוא בעצמו היה מפרסם מראה מקומות לרעיונות שהוא כתב. עיין פה, עיין שם. הוא רבר לקר לעבוד, לאחר היה מתגלגל בהשפטות. אבל הוא חשב שזה עת לעשות השם, זה הדרך שבה הוא יוכל להגיע לציבורים רבים. במשך הזמן, בימי הרב קוק, האורחים כבר היו פונים אליו. והיו אמרו לכבוד החג שהרב יכתוב לנו איזה מאמר גדול, מאמר, ודרך כלל עשינו אותו במסגרת וכו' וכו'. בספר מאמרי הראייה, ששמו מעיד על כך, יש שם פרק, נדמה לי, האורחים קראו לו מקדש ישראל והזמנים. זאת אומרת, הם עברו על כל הספרות, שזה עזר להם, על כל הספרות הזמנית, דהיינו, ירחונים, שבועונים, שנתונים. אם קשה להבין, היה יוצא שנתון הממשלה. זה היה סיכום של כל ישראל ממשלה, ודרך כלל ראש הממשלה היה כותב שם את המאמר המערכת. זאת אומרת, יש מאמרים גם של בן-גוריון, גם של אשכול, שהיו מביעים את התוכניות, את הסיכומים, מה מצא להשתנות וכו' וכו'. זה היה עם משקל, אבל אמרתי, כל זה איבד את משמעותו כיום, מי בשנתו, מי שנתו, צורפים, יש לו זמן לקרוא את כל הדברים האלה, תראה, תורנית אחת בטלוויזיה, כובש הכל. אז הם עשו את כל המאמרים של הרב קוק על המועדים, ועשו שם איזה מין קטע מסוים בתוך מאמרי הראייה, יש שם מאמר אחד או שניים שנשמט מהם, ויש שם דברים חשובים מאוד. הרב נריה במועדי ראייה השתמש בחומר הזה, ודלה מתוכו כל מיני אמרות, משפטים או יסודות שמסבירים את דעתו של הרב קוק על המועד הזה וכו' וכו'. ואפילו היו מאמרים שהיו טעונים עיון. היו בין אלה, בין התלמידים עד במרכז, שאחר כך התבררו כתלמידים גדולים, אבל כשהוא היה כותב אמר כזה, וזה היה מגיע לישיבה, אז היו מעיינים בזה, מסלסלים בזה. פעם אחת הוא עבר, הוא ראה את רבשים סטרליץ, אחרי שכתב את המאמר על אורות השואה, הוא אמר, מה? טוב. זאת אומרת, הוא ראה שהוא קלה אל המטרה גם קצת פופולרי של העניין, של הנושא, וגם צורת ההתגלות. אחד מן הדברים האלה זה המאמר של פבלין. העניינות הטעם של רבי יהודה הייתה שהוא סלט בכל הדברים שאבא שלו כתב, והוא בחר את אותם הקטעים שמבטאים את מה שהוא ביקש לבטא, וגם אם הוא חיפה על זה בסגנון מציא או שירי, היו שם דברים יסודיים ברעיון. תראו את המשפט הראשון, איזה בומבסטיות יש לו. העולם כולו מתבקר בחג השבועות. מתבקר, נעשה בכור, נעשה ביקורים, היחס הראשוני. מתבקר זה מתבהל.
מתחבש?
בבקשה?
מתחבש?
כן. כשנניח נרצה לבטא את החידוש של בריאת העולם, באיזה תאריך בלוח אנחנו נדבר על החידוש של העולם? ראש השנה, ראש השנה. השנה מתחילה עכשיו. לכן ראש השנה נברא העולם וכולי וכולי. בחג שבועות אחר, זה לא שנברא העולם, העולם היה נתון, מתבקר. הוא לובש בגד של ביקורים, הוא לובש בגד, זאת אומרת, זה חל שינוי לעומת מה שהיה קודם. הוא יצייר עכשיו הוא מבוגר. להתבקר זה אותו עניין, אותו איש, אבל מתחדש. זה יותר מעודן בדבר הזה. אז אמר חג הביקורים, חג הביקורים זה למעשה העץ הוא שמתבקר. זאת אומרת, זה כמובן קשור לנושא הרבה יותר עמוק, שהוא מומז לו בהמשך. אנחנו מכירים שני מסלולים של הנמקות על מועדי ישראל. ומההנחה הזאת מתבקש גם מסלול חקלאי ומסלול היסטורי. דוגמה לשמות חקלאים לחגי ישראל.
חג
האסיף. חג האסיף. חג האסיף. הוא על שם שאוספים את התבואה. אביב. אביב ביסודו. מה כאילו שהמושג הזה? זה מושג חקלאי. אביב זה דבר שנמצא בתוך הקליפה, שנאמר בשיר השירים. לראות באיבי הנחל. א' ב' י' באיבי הנחל. באיוב כתוב, עודנו באיבו לא ייכתב. לא יהיה צעיר, עודנו באיבו. מה זה אומר? הוא עוד מקופל, הוא עוד קטן, שהוא לא פתח את העלים שעטפו אותו, כמו פרח שקט. הוא מתחיל לצמוח. אז הוא מכוסה בכל הרי כותרת, ולאט לאט הוא מתפדר ופתאום יוצא. ועודנו באיבו, כתוב בתורה והסורה, אביב. מה כתוב שם בסוף פרשת בערב? אביב. התבואה הייתה עדיין בגידולים שלה, באביב שלה, ולכן הברד שהיכה לא השפיל אותה. היא לא הייתה מספיק איתנה, כדי שהברד אז זה ניצל. המילה אביב ביסודה זה מושג חקלאי המתאר מצב של תחילת פריחה בשדה. אז היום אתם יוצאים לחודש האביב, זאת אומרת, זה כינוי על שם יסוד חקלאי לדבר בעל תוכן. אז אנחנו קוראים לו חג הפסח, אנחנו קוראים לו חג המצות. היום אתם עושים את שבועות.
אתם עושים את חגש הפורים?
לא. קודם כל, בתנ"ך לא כתוב יום הביקורים. לא כתוב יום הביקורים. יום הביקורים. מה הפשט הפשוט שם? עוד פעם?
שביעים ביקורים בתנ"ך.
ביום השבועות לא מביאים ביקורים.
עד שבועות.
למה לא מביאים ביקורים? כי זה קורבן יחיד. מי שבועות, משארו במשנה, מי למוחרת נניח תורה ביקורים, עד מביא ביקורים פרטיים. מה שכתוב בתורה יום הביקורים, מה זה? זה שני הלכת. זה עובדה שהוא בהמשך ירמוז לה. ואני חוזר פעם תוספת דברים בסיסיים. בארץ ישראל, בשאלה השעורה, מסיבת הפסח. ולכן, כששדה השעורים שלך בשל, והוא בימי הפסח, מה עושים אז? מביאים עומר, עומר זה כמות, מביאים עומר של שעורים על גבי המזבח. וברגע שמביאים, אז מותר לאכול מן התבואה החדשה, גם מן השעורים וגם מן החיטים. אבל על המזבח אי אפשר להביא סולת או קורבן שאופים אותו מחיטים עד שבוע. במדינה, בכל הארץ כולה, העומר שמביאים ביום הראשון של כל הגליל, במוצאי היום הראשון של פסח, מתיר את החדש במדינה, גם של התבואה וגם של השעורים. ואילו במקדש מחכים ספירת העומר ביום החמישים תקריבו מנחה חדשה לשם, מביאים שתי לחם שנאפו מחיטים שנקצרו לפני שבועות, נטחנו, עפו לקמח, ואת הקמח הזה אופים חמץ, חריג שבדרך כלל לא מביאים חמץ על המזבח, ומביאים על המזבח שתי לחם אפויות. לחם הפנים תמיד מצא, לחם הפנים הוא לא מחמיץ, הוא מחמיץ הוא פסול. לחם הפנים הופכים אותו מצות בקיקות, ומביאים על גבי המזבח עד פסח. עד שבוע מסעורים, מפסח מסעורים והמחיתים. אז איך קראו חג השבועות בתורה? חג הקציר. אז הנה לנו, אביב, קציר, נסיך. אלה הם שלוש הרגלים שהשם שלהם זה הוראה חקלאית. עכשיו מה קורה? יש שמות היסטוריים לחגים. אתה מדבר על חג הפסח או על חג המצות או זמן חירותנו, ואתה מדבר על שבועות, על שם מספר השבועות שמונים מפסח השבועות, ואתה מדבר למעשה על יום החמישים. אז מורד השבועות נספרו 50 יום. מה היסטוריה יש בחמישים? זה כבר סיפור של יציאת מצרים. אתה מדבר על חג הסוכות. חג הסוכות, בסוכות עכשיו בני ישראל, אז כמובן, מה מוכיח שהמהלך שלנו נכון? מה היה בעיה עם חג הסוכות? ישבו כל השנים ישבו בסוכות במדבר. בסוכות עכשיו בני ישראל הוציאו את המלך מצרים. אז צריך לעשות סוכות כל השנה. מה פתאום בחרו בחג הסוכות לבטא את זה דווקא בטבע בתשרי? עוד פעם?
במשקל.
מה, אתה זוכר משהו? למה באמת? הרי המצות השתדלו שזה לא יהיה חמץ דווקא בשבעת הימים. אז אני יכול להבין למה כיום מצות אני צריך לאפות רק בשבעת הימים, אבל סוכות הרי ישנו כל ה 38 שנה ישנו בסוכות כל השנה כולה. אז מה פתאום בחרו דווקא בתאריך הזה? אז יש בטור בראשונים בטור ש זה
הגרה.
כן, אבל היסוד שכתוב לפני הגרא הוא שכדי לבטא שהדבר נעשה לשם מצווה, מפני שבדרך כלל בני אדם בונים לעצמם סוכות בעונת הקיץ, פרגולה וכו' וכו', היא בעלת משמעות בימי הקיץ.
אבל אתה רוצה את
זה. בבקשה?
אבל ההסבר הזה לא מתאים, למה דווקא בטבעות
בישראל? יפה, אני מסכים איתך. אבל
זה בחורף.
אבל בטור, אתה מדייק, אומר כך, שבני אדם בדרך כלל יוצאים לפרגולה, יוצאים לנעת הקיץ. בחורף הם מקפלים את זה. הונדאי, איך כתוב שהוא, ונותרה בציון כסוכה בקרן. לא צריך לקנות הסוכה, של הסוכה, אם היא בנייה טוב, אז היא תחזיק מעמד בחורף, לקראת העונה הבאה של הקיץ, יחזקו אותה וישקמו אותה לישיבה. אז כדי לבטא את העובדה שאנחנו יושבים בסוכות, לא בגלל המזג האוויר, אלא בגלל המצווה, קראו לעשות את זה בתחילת החורף. כך כתוב בתורה, זה עיר הגרא, אז למה דווקא אז? ובא החשבון של הגרא, שבתחילת ישיבתם בסוכה הייתה ב...
חזרת ענני כבוד.
כן, כמובן, זה קשור שירותים, אני אומר שזה ענני כבוד, וכו' וכו'. נחזור לענייננו, יש לנו שני מסלולים, מסלול חקלאי ומסלול היסטורי. מהי, כמעט הייתי אומר, הבעיה החינוכית בעובדה שישנם שני מסלולים? יש פיצול. יש יהודים ש... עיקר הקשר למשל לחגים זה דרך הצינור החקלאי. וישנם יהודים שעיקר החגיגים שלהם זה דרך ההיסטור היסטור. כך יהודים בשכונה בבני. מה החקלאי הוא לא רק מימה בהסתדה של סורים נראה. הוא גם לא רק המחיתים לבום שלו, הוא לא יודע מה זה. אז הוא יודע מה אתה מתבלע את המוח, סורים חיתים, הוא יודע יש פרס האימא, הוא יודע שיש היסטוריה וזהו.
הוא אמר לי גרבו
קטן. עוד פעם?
אמר לי גרבו קטן.
משהו כזה. כך דוגמה של יהודים ברמת יוחנן. רמת יוחנן זה קיבוץ בשולי הכרמל, ולמה כמובן אני בחרתי בו. שיבולת בשדה, קרה ברוח, זה חגיגות הבאת העומר ברמת יוחנן, ושם הולכים את השיר הזה. ביסוד יסוד הדבר יש חיוביות. יהודים שעלו לארץ ישראל, האדם הנותן את פריה, והם מרגישים כמה הם היו מודאגים וטרודים במשך החורף, והם שמחים שהאדם הנותן את פריה, והם רוצים לחגוג את זה. מכיוון שיש להם בעיות באמונה וכו', אז הם יסתדרו עם השיר הזה והלבישו שם כמה שחקנים בגדי לבן ומסו אותם כהנים וכל מיני כאלה מהעסק. אני עוד זוכר בתל אביב בסיפור של למעלה מ-70 שנה. היו מביאים, הילדים היו מביאים מהבית כל מיני פירות חדשים והיו באים מערב שבועות לגן והיה שם הכהנים, והכהנים היו לוקחים את הפירות וכו' וכו'. עד כדי כך שישנה תשובה בדעת כהן. תשובה בהלכה של הרב קוק. שמישהו אמר, הרי זה ביקורים בקרן הקיים, האם תופס את זה כמושג ביקורים? ומה לעשות עם הפירות האלה? זהו, הרב אמר ביקורים, אלא הוא אמר ביקורים בקרן הקיים. זאת אומרת, ניסו לחכות, וזה כבר, כאן אני כמובן לא רוצה לגלוש, ועל היצודות הפובליציסטיים של הדבר הזה, לקחו דברים מהיהדות ועשו להם ככה שינוי השם או איזו הסבה כזאת, ועשו אותם, יש הרי במקורות היהודים, במקורות הקדומים, יש מיני דברים כיוון אלה, אז עשו מזה מין גירות. זה יהדות לא נורמלית. זאת יהדות לא נורמלית וזה יהדות לא נורמלית. מי שעוקר את ההרכבה של ההוראות החקלאיות מההוראות ההיסטוריות, את ההוראות ההיסטוריות מההוראות החקלאיות, זה יהודי מפוצל. זה מפוצל שהוא לא מכיר את עבודת האדמה בארץ ישראל, וזה מפוצל שהוא לא מכיר את היסודות היהודיים של הדבר הזה. התשובה הנורמלית היא כמובן הרכבה. כשאתה אומר מיום אביכם את אומר התנופה, אז אתה יודע על אומר תנופה שהביאו במקדש. ואתה יודע, עד מוחת השבת השביעית ומחמישים יום אתה יודע. ותשכר ברגע זה מתמידי רבקי, ותשכר ברגע זה מהזקן שאתה לא מוריד אותו, ובספירת האומר כל הדברים האלה, לראות יהודים שלמים, יהודים שמורכבים משני הדברים. יודעים שיודעים מה זה מצוות ספירת העומר, יודעים שיודעים מה זה מנחה חדשה, יודעים מה זה מנחה יבטאו, והוא שמח. יורד אדם לגנו, ורואה בחינה שבקרה, רימון שבקרה, הוא שמח שארץ ישראל נותנת את פירותיה. הוא יכול להצטער שהמידע שלו קיים, ויש עשרים ביטויים וכו' וכו'. אבל הוא רואה לפניו יהודי שלם בדבר הזה. אז היסודות הללו של יום הביקורים הוא בגלל דת לברכם מנחה חדשה. אלא שמכיוון שרובם של פירות השנה מבקירות בסביבת השבועות, או על כל פנים בתחילת הקיץ, ולכן באמת המשנה מונה את הזמן של הבאת ביקורים משבועות עד סוכות. משבועות עד סוכות הוא יום הביקורים עצמו של שבועות הוא לא כל כך ברור, כמו שאמרנו, שביום הביקורים יהודים היו עולים לרגל, היו רוצים לנצל את העובדה שכבר בירושלים, אז הוא היה מביא איתו את פירות הביקורים. אבל אם לא הצליח להגיע, אז המשנה מתארת, בדרך כלל כנראה היו מועצות אזוריות, או על כל פנים באזור מסוים, שבגליל או בנגב, תלוי גם בעונות השנה ותלוי כמובן גם בתקופה. פירות היו מבקרים יותר בבקעה, והנביא נניח בכרמים שבערי יהודה, הם מזמנים שונים, אז הייתה כל המועצה מתאספת, מה שהמשנה מדברת על יישובים שבאזור אחד, והיו מתאגדים ומחליטים שהולכים לירושלים ביום רגיל, במשך כל תקופת, אנחנו הרי יכולים לראות את זה קורה ברובע, כי היום בראש יש חגיגה גדולה, אבל קבוצה באה מאיזה יישוב, לקחו אותם ועשו אותם, התארגנו באוטובוסים, אנחנו, יש לנו יום חול, הם כולם יישוב חגיגי, הם עולים, יש בר מצווה, יש חלקת שידור, יש כל מיני טקסים בכותל, שהוא עושה את זה. אז היו מתאגדים כמה עיירות ביחד, והיו עולים בירושלים, זה היה יום טוב שלהם, זה היה הבאת החג שלהם, אז זה היה במשך התקופה משבועות עד סוכות. זה הייתה דברים שביקרו בשדה. את כל הנתונים האלה הוא ראה, הוא הכיר, הרי הם לא פשוטים, יסודים שביסודים, אבל הוא ביטוי לומר את התנועות הפנימיות של הדבר הזה. אז הוא אמר, העולם כולו מתבקר בחג השבועות, זאת אומרת, הוא נעשה מחודש, הוא נעשה ראשוני, ועכשיו אתם יכולים לראות איך הוא הולך לבדוק. זאת אומרת, מצד אחד, התורה, וכתוב עליו בתורה, ובצד שני, הצד החקלאי. מה שצדיקים מרגישים בתוכניות לבבם בשבועות, אין כל העולם כולו כדאי. והם מרגישים עולם נולד. אין דבר שאפשר לתת לו תמורה. השמחה של ההתחדשות שיהיה בשבועות, הוא בוודאי יתקבל גם לעצמו. אחד ששימן במשך זמן כשמה שלו, מזכיר שלו, כותב שכל החגים היו אצל הרב מיוחדים במינם. הוא היה בהאי. אבל שני חגים היה האי שבהאי. פורים ושבועות. פורים ושבועות, אז לא היה למעלה מהנורמה. אז פורים אנחנו יכולים קצת להבין, אבל בשבועות יש כמה דברים טכניים ש הוא היה למשל מלמד כל הלילה. אני עוד זכיתי בשבועות שהייתי בירושלים בימי הנזיר, אז הוא היה ממשיך את מה שהוא ראה אצל הרפואות. דהיינו, היו לומדים ספר המצוות. ויש לזה גם רעיון. ספר המצוות הרמב"ם, איך הוא נולד? איך נולד ספר המצוות הרמב"ם? הרמב"ם כותב בהקדמה, זה לא תורה שלי. זה בהקדמה שהוא רצה לכתוב משנה תורה. ומה הוא רצה במשנה תורה? שאדם קורא בתורה, והוא קורא ברמב"ם, והוא יודע בדיוק את כל המצוות. משנה תורה, זאת אומרת, התורה השנייה, או התמצית של התורה, אגב, עם מאמר המוסגר, ושמעתי מאמר מיימון. יש שלושה ספרים שנקראים לא בשם שהמחבר שלהם עשה. הרמב"ם כותב במפורש שהוא עובר את כל ספר בשם משנה תורה. הספר הזה, לפי חשבוני, הוא 14 חלקים. אז בתקופה יותר מאוחרת הרמב"ם אמרו יד, בספר היד. למה? יש קרוב לעשרה ספרים. ומכיוון שכתוב בתורה לכל היד החזקה אשר עשה משה. אשר עשה משה, לא משה בן אברהם, אלא משה בן מימון. אז כתוב ברמב"ם, כתוב ביד החזקה, רמב"ם ביד החזקה. שמעתם פעם שמישהו יגיד, כתוב במשנה תורה? משנה תורה במקרה הטוב הוא יחפש בספר דברים. אבל הרמב"ם קרא לו משנה תורה. כתוב משנה לוחות הברית. שני לוחות הברית, שבערב ראשו בסיוון זה זמן טוב להתפלל שיהיה ילדים אוהבי תורה. כתוב ביום שני בכותל, נגמר שם, ערב ראשו בסיוון, זה כתוב שני לוחות הברית. בספר שקוראים לו אשלה. אשלה, ראשי תיבות, שני לוחות הברית. אז הוא קרא לזה שני לוחות הברית, אבל אף אחד לא יגיד שני לוחות הברית, תגיד בשלה, כתוב בשלה. שני לוחות הברית רק משה רבינו מידע. כל הכבוד. נו, מה כתוב, מה קוראים לתורת משה? תורת משה. רבו אישי אלשיר. רבו אישי אלשיר כתב פירוש לתורה בשם תורת משה. הוא התכוון, אה?
גם החתם סופר.
חתם
סופר
מה?
חתם סופר כתב ספר על ה... כמו שזו הספרה, אבל הוא מכיר בכל אופן, כמו שהפירוש של חתם סופר על התורה, הוא נקרא בשם תורת משה. לא על משה.
זה הם עשו, זה לא הוא. זה הצאצאים עשו. אבל אני אומר שהחבר עצמו, יש פה קלאסית שבקלאסית לצנזור היהודית. לא היה שום מוסד, אבל אף אחד לא קורא אותם בשביל. לא היה שום מוסד שלא יקראו לזה שני לוחות, כתוב השלה, זה מה שלא רואה. אם אתה תגיד כתוב בפסוק בפירוש תורה כמו ש... שמעתי את זה. אל שיח על התורה, אל שהיה שום, אל שיח על התורה. אל ש... זאת אומרת שבין המקום שהוא השמות, הם... אמר הרמב״ם שהוא רוצה לכתוב את משנה תורה, שהוא רוצה לכתוב, להקיף את כל המצוות כולם. אז איך הוא ידע ששום דבר לא נשמע כנראה? זה רשימה, רשימה של כל המצוות, כמו שאמרנו, והיא, המצווה הזאת פרשת, המצווה הזאת פרשת. ואז הוא התבונן וראה שאין שום מקום, הרמב״ם לא מצא שום מקום ששם נראים כל המצוות. הייתה לו בעיה. הוא התחיל את הפרשת וראה, וראה שיש בעיה גדולה, איך סופרים את ה-613. יש מרעש, יש תרי"ג מצוות, אבל לא כתוב מהם המצוות, לא הייתה רשימה. אז הרמב"ם רצה לעשות רשימה, וראה שיש לו בעיה גדולה, על פי איזה כללים לעשות, ויש כמה שיטות בזה. אז יש ספר מצוות גדול, יש ספר מצוות קטן, וכל מיני דברים. אז הרמב"ם אמר דבר ראשון, אני רוצה לכתוב כללים, על פי מה מונעים את המצוות. ולכן החלק הראשון של ספר המצוות, זה הכללים. כתב את זה בערבית, אז מישהו קיים את זה לשורשים. ואחרי יש רשימה, כך וכך מצוות הזה, כך מצוות לא כזה. ספר המצוות שלנו, של הרמב״ם, מורכב משני חלקים. החלק האחד, כל הכללים, שעל פי הם בא החלק השני, יש שם רשימה פשוט טכנית. כך מצוות הזה, כך מצוות לא כזה. כמובן, שהוא נכנס לבעיה לא פשוטה, אז לכן יש הרמב"ן, למשל, מצווה נישוב ארץ ישראל. הרמב"ן סבור היה שצריך לבנות אותה, הרמב"ן לא מנע אותה, וכדומה וכדומה כמה וכמה דברים. הספר המצוות שלנו כיום, של הרמב"ם, אני כבר לא מדבר על התרגום לעברית מודרנית, אני מדבר גם על המנגנון שמתלווה אליו, וזה היה המנגנון של הרמב"ן ושל האחרונים שטיפלו בנושא הזה. אז בליל כלבי לגופה. אז לא ראית הנשמה, אני חייב בה. מה הוא נשאר? איפה חייבים במקום הלכודים? מי עשה דבר כזה? אחרי הרמב"ם? וואלה, עוד פעם, ספר החינוך. למה זה לא ספר החינוך? כי הוא התכוון בזה לחנן את הבן שלו. היה לו בן, הוא כותב מפורט שבשבת במקום שאתה תתפוצץ ברחוב, אתה תקרא את המצודד, מה המצוות שלי בפרשה? ומה זה המנחת חינוך? המנחת חינוך היא מי שחי את המאה, 120 שנה, באחת מהעיירות באשכנז, והוא כתב על הטקסט של החינוך, הוא כתב את כל הפלפולים, את כל הדעות, את כל המצוות ששייכות בהלכה לנושא הזה. והרב קוק, כשהיה מלמד בערב שבוע, היה אומר, הוא מתאים כולם את המשל המפורסם של הגר"א. מגי מלובנה היה תלמידו החביב של הגר"א. בליל שבועות ישו יחד ולמדו. אז הגר"א אמר תיקון ליל שבוע. ומגי מלובנה למד גמרא. אז שאל אותו למה אתה עושה ככה? אז הוא אמר לו, משל, צבעי תמבור, צבעי תמבור. אתה רוצה לצבוע את הבית שלך, את השולחן שלך וכל הדברים. לך תדע איזה צבע מתאים. אתה נכנס לחנות של צבעים, מה עושים? לוקחים לך קטלוג, בדרך כלל קטלוג מוגבל, שיש בו צבעים שונים, ואומרים, תבחר לך את המספר הזה, תבחר לך את המספר הזה, אתה מקבל את התכלת שאתה רוצה. אחד שהוא רוצה צבע, הוא לא יכול לקנות קטלוג. קטלוג זה מראה. ההנחה היא שיש לך במחסן שלך הרבה פחיות של צבע. תבחר לך, אני אביא לך את זה. אז הוא אומר, התורה יש לנו המון מצוות. בליל שבועות, כשרוצים לסמל את מה שאתה לומד תורה, אז אתה לוקח תיקון. ומה הוא התיקון? התיקון זה דוגמאות של כל התורה כולה. אז אם יש לך במחסן שלך הרבה פחיות, אתה מביא דוגמאות. אבל מי שאין לו פחיות, יש לו רק קטלוגים. אז הוא אומר, הרב, אומר לגר"א, יודע את כל התורה כולה. אז בליל שבועות הוא לוקח דוגמאות לזה. נכון ללמוד תיקון. אבל אני לא יודע, אני לא יכול לקרוא לומד צבע אחד שיש לי, את הפחית הזאת. זו תשובה מדוע בישיבות לי, כל שנה היה לי מחלוקת פה עם הספרדים. רוצים לדעת תיקונים, תיקונים, תיקונים. בסדר, אם יש לכם במחסן שלכם הרבה גמרות, כתוב על מה? כתוב בתורה אחרי רבים לעתו. בסדר, סנהדרין. אז אם אתה יודע את כל סנהדרין, אתה לומד את הפסוק בתורה, ואם אתה לא יודע מה אתה מוכר בקטלוגים, זה ההסבר האידיאולוגי, למה לא להגיד תיקון. אבל אני לא אמרתי, אם אני בפנסיה, פשוט לא יודע את זה. על כל פנים, אז הרב היה מלמד בליל שבועות מצוות. אני ראיתי גם התלמידים שלו היו חוזרים על זה. מצווה אחת, אבל ללמוד אותם בהבנה. אז מה שהרב שלט בכל התורה כולה. אז הוא היה מתחיל לדבר, הוא היה מסביר את כל היסודות של המצווה הזאת, לפי הסדר של הדברים. צדיקים מרגישים בתוכניות לבבם, מה שכתוב פה ביסוד הזה. אין כל העולם כולו כדאי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שיש להם במחסן שלהם את התורה כולה. ומה הוא? מתחילה להגיד, כל העולם שמח, כל העולם גדול, כל הארץ היא של השם בגילוי עליון. הקדוש ברוך הוא גילה בשבועות שיש לו אינטרס במה שנעשה בעולם הזה. השם לא עזב את הארץ, אכפת לו מה שנעשה פה. אכפת לו שיש בני אדם ואכפת לו שיש עם ישראל. וישראל מתארים להיות סגולה מכל העמים, ונשמתם של ישראל נראות בבהירותם הצחצחה, ואהבה והחיבה יתרה לכל נשמה ונאמר של ישראל, וכל אחד בפני עצמו, מתגלת לאין קץ, ממש כל אחד מישראל מתגלה בתפארת עליונה, באתר קודש כנוכן, שנוער בקצב סגולה, סגולה נפלאה. נדמה לי שאם אתם קוראים טוב את הקטע הזה, אפשר לראות פה את ההתפעמות. אפשר לראות מה בעיה חמורית. זה בסופו של דבר היסוד של מתן תורה. זאת אומרת, מתן תורה של הקדוש ברוך הוא, מה אתה תעשה? וכדי שאתה תדע מה אתה עושה, אתה צריך ללמוד. הידיעה הזאת, מה שמתנהל בעולם וחשוב לו, זה